פרק מ"ב עמוד פ"ג. טוב, שוב אנחנו עסוקים שאומר בתופעות הרוחניות המחשבתיות שמתלוות לתהליך הגאולה, וכאן יש דיון על מהות הלאומיות. האם הלאומיות זה דבר טוב, או שמה זה דבר רע? יש בלאומיות משהו יפה מאוד, זה האחווה. ההרחבה של התא המשפחתי אל הכלל כולו. הלאומיות מביאה לאידיאליזם וכדומה. יחד עם זאת, בלאומיות יכולות להיות שתי בעיות. א', הלאומיות היא אגואיזם מורחב. זאת אומרת, במקום שהאני שלי יסתיים רק בי, בגבולות שלי, הוא מסתיים בגבולות של כל האומה שלי. אבל אז יש רקע של דחיית כל שאר האנושות, איזה מין שנאה. דבר נוסף, הלאומיות עשויה גם למחוק את הערך של היחיד. כלומר, אם העיקר זה הכלל, אז איפה אני? כן, שתי בעיות יש בלאומיות, אבל יש כאן כמובן גם מעלה פנימית. בואו נראה, אם יוצא לפי זה שהלאומיות דומה בזה לירח. הירח לפעמים מאיר, לפעמים חשוך, ולפעמים באמצע. הווה נקרא, הלאומיות כשהיא רעננה. כלומר, כשהיא איננה דוגמטית. זה כמה שהיא רעננה. תוכל להסביע מטל החיים הרוחניים שבה גם את היחיד. כלומר, אני מתעלה, אני מתקדם, בגלל שאני שייך לכלל, לציבור, שהוא בעל מעלה. ומשרישה בקרבו די מוסר ודעת. כל אחד מבני העם הדבקים בעמם בדבקות פנימית. מתמלא עוז חיים כאלה לפי תכונת הדבקות והתעוררות הרוח שלו לקרבת האומה. אבל כשהאומה בכללה קודרת ונופלת, אז מה? אתה תדבק בכלל? הכלל בעצמו נפול. אז אתה תשאב משם חיים, זה רק יקלקל אותך יותר. למשל, המדינה של מנשה מלך יהודה הייתה מדינה, לא רק שהייתה מלאה בחטאים איומים, אלא שהיא הייתה המקור המפרנס את החטאים. כלומר, סדרי המדינה, המערך הלאומי כולו, הפך למכונה המזינה, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. אז ככל שהמדינה התחזקה יותר, התחזק יותר הרע. אז לא הייתה ברירה, אלא לפרק את אותה מדינה, וזה מה שקרה באמת בחורבן בית ראשון. בגלל האבונות של מנשה מלך יהודה, כמפורש בדברי הנביא. אבל מה יכול היה אדם צדיק בימיו של מנשה מלך יהודה לעשות כדי לשאוב חיים, מוסר, קדושה? הוא צריך היה לחבר את עצמו אל הערכים הכלליים של האנושות בלי קשר לממלכת יהודה. זה כואב מאוד, כי הרי ממלכת יהודה היא כיסא דוד, וכיסא דוד הוא זה שצריך לתקן את העולם. אבל מה נעשה כשבאופן גלוי אותה ממלכה איננה ממלאת את תפקידה? אז זה מה שכאן אומר הרב, אבל כשהאומה בכללה קודרת ונופלת, זה ביטוי שלקוח מספר הזוהר, בהקדמת ספר הזוהר, שההתהוות של הבריאה נעשתה על ידי, זה ביטוי מאוד משונה, בוצינה דקדרנותה, הניצוץ הקודר. כלומר, יש איזו הקדרה של האור העליון, זה מאפשר לרדת למציאות. עכשיו, זה כשלעצמו חיובי, אבל זה גורם שיש מגמה כללית בבריאה של כיוונים של הקדרה, והכיוונים של ההקדרה גורמים גם ללאומיות לנסות להתנתק מיסודותיה הערכיים. כן? ברור. אז בואו נראה, אני חוזר פה לדברים עוד פעם. אבל כשהאומה בכללה קודרת ונופלת, צריך כל יחיד להרטיב את רוחו מהמקור המוסרי והמדעי הכללי, ולבוא ממולה טוב להידבק בעמו, ואז מה הוא יעשה אחרי זה? ומכוח זה יחזור לעם ישראל, אל עמו, ולעורר רוחו לתחייתו, ואז יהיה בכלל בוני האומה. כלומר, הניתוק איננו מטרה כשלעצמה, דווקא הדרבה, הניתוק מן הכלל זה כמו ניתוק מן החיים במובן הרחב, אבל לפעמים אין ברירה, אלא להתנתק באופן זמני, כדי לשאוב כוחות חיים וערכיים, ואז לשוב אל האומה ולבנות אותה מכוח הכוחות החדשים שאדם ספג. מה אתה רוצה?
אז כפה שאנחנו נמצאים, ואפשר להגיד
נכון, כלומר אתה צוד. כן, כלומר, כל הבעיה היא לדעת להבחן, כמו שאתה בהחלט מציין, בצדק. צריך לדעת להבחן באיזה תקופה אני חי. אז באופן שטחי, יש בהחלט מקום לעמדה שמצויה בחלק מהציבור החרדי של ההסתגרות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעולם כל כך רע, החברה הישראלית כל כך גרוע, אין לנו ברירה, צריך לבצר את החומות, אנחנו נשב מבפנים, אמנם יהיה קשה, אבל פה נשמור על הקודש, בבוא הזמן נחזור אל האומה ונחיה אותה. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא להבחן מה שהרב קוק מאבחן, שהקלקולים של האומה בימינו אינם נובעים משפלות, אמנם הם שפלים מצד עצמם, אבל המקור המביא אל הנפילות האלה הוא מקור גבוה דווקא, מקור של קודש. זה בא מתביעה פנימית של הנשמה, לאור קודש ואידיאל יותר גדול ממה שבית המדרש מספק. ולכן יוצאים מבית המדרש לחפש את האידיאלים ואת אור הקודש בחוץ. לא מוצאים אותו שם, או מוצאים משהו שהוא כאילו איזה מין טיוטה של זה, מתייאשים ואז נופלים לרע יותר גדול. ואז באים המבקרים, אתם רואים לאן זה הגיע? לאן הובילה הציונות שלכם? אבל צריך להבין, מאיפה השורש? ולכן התרופה היא, לפי הרב קוק, תרופה אחרת, והיא להעמיק את האמונה. זאת אומרת, ללמוד לעומק את הסוגיות הרוחניות או הערכיות המעסיקות את הדור. הרי כשבסופו של דבר אתה רואה תנועה מדרדרת, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך מהו היסוד האידיאולוגי שעומד מאחורי ההידרדרות הזאת, ואיתו צריך להתמודד. בסדר? בימי מנשה, האם לא היה היבט אידיאולוגי לכל ההידרדרות הזאת? התשובה היא לא. כלומר, מה שהיה בימי מנשה מלך יהודה, זה הייתה התגברות של החלק השפל של האדם. החלק הברברי, הפרימיטיבי. הוא זה שהתגבר. כן? כלומר, ממנו זה התחיל. אחר כך, החלק הברברי, הפרימיטיבי הזה, הוא זה שהוליד אידיאולוגיות. הרי למנשה מלך יהודה הייתה גם אידיאולוגיה, הוא היה חכם. והתלמוד מביא חלק מהסברות של מנשה מלך יהודה, הוא לא סתם היה בן אדם. אבל הבעיה הייתה שזה התחיל מן הרע ובנה מגדלים מחשבתיים. לפי הרב קוק, הדור שלנו זה בדיוק הפוך. זה מתחיל מתביעות מחשבתיות רוחניות גבוהות מאוד, וזה נופל לרע. בסדר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעבור. מה אתה רוצה?
אני רוצה להגיד שהפילוק שנעשה על ידי
בדיוק. כלומר, אתה מגיע מתוך זה למסקנה אופרטיבית. הפילוג שנעשה על ידי האורתודוקסיה לפני 150 שנה, איננו מה שצריך לעשות היום. יפה. כן. מה? נו. לא, לא הבנת מה המשפט האחרון, שמי אמר? שהוא אמר או שאני אמר? אני אמרתי שהוא צודק. המסקנה האופרטיבית מן הדברים היא שהשיטה של פילוג שנעשה על ידי האורתודוקסיה לפני 150 שנה איננה זו שתעבוד היום. כן. איזה פילוג? זה שאלה חדשה. לפני 150 שנה בהונגריה נעשה פילוג. הכיצד? היו קבוצת רפורמים, בהונגריה קראו לזה נאולוגים. נאולוגים בהונגריה, הם פנו אל מלך הונגריה, שגם היה קיסר האוסטרו-הונגרי, פרנץ יוזף, ואמרו, ביקשו ממנו לחוקק חוק המחייב לימוד השפה ההונגרית בבתי ספר יהודיים, ולימוד חוכמות חול. והמלך חתם. עכשיו הייתה בעיה, כי הנאולוגים רצו את זה, האורתודוקסים לא רצו את זה. אז הם פנו אל המלך, והסבירו לו, אדוני המלך, גזירתך היא גזירה נכונה. אתה צודק. אתה גזרת בצדק על היהודים שילמדו הונגרית ולימודי חול. אלא יש רק דבר אחד שלא ידעת. יהעלימו ממך. העלימו ממך שיש שתי דתות יהודיות. כמו שיש קתולים ופרוטסטנטים ואורתודוקסים, זה שלוש דתות. אז גם ביהדות יש שתי דתות יהודיות, זה בכלל לא אותו הדבר. יש הדת היהודית הנאולוגית, ויש הדת היהודית האורתודוקסית, ומה שגזרת על אלה, לא גזרת על אלה. אז אנחנו מבקשים שאתה תכיר בהפרדה ארגונית של הקהילות לשני זרמים שונים לגמרי, והמלך הסכים. המלך הסכים.
למה?
אני רואה שאתה הולך, על כל פרט שאני אספר בנושא הזה, לשאול עוד שאלה. וזה לא לגיטימי, משום שאנחנו לומדים אורות. אם יש לך שאלה של אינפורמציה כלשהי בהיסטוריה, מה קרה בדיוק לפני 150 שנה, משהו שהזכרתי בדרך אגב, אני מוכן לענות. אבל ההתרחבות, לא, אני מסביר את זה כדי שדברים כאלה לא יקרושו. ההתרחבות להרחיב עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, זה לא לגיטימי בשיעור. אוקיי? בבקשה.
כן, דבר ראשון, רק ציין פה שלעיתים צריך להתנתק,
כן, כמו שירמיהו אמר למשל, מי יתנני במדבר מלון אורחים והעזבה את עמי ואלכה מאיתם כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. דברים קשים שאומר ירמיהו. הוא רוצה להתנתק מעם ישראל. מה, וכי ירמיהו לא אכפת לו מכלל ישראל? הוא אמר, אני צריך איזשהו זמן לשאוב את הכוחות שלי, את הערכים שלי ממקום אחר. כן, כן, אז מה שאני ציינתי, אתה שואל, הרי לכאורה זה בדיוק מה שהחרדים עושים, פחות חלקים מהם החליטו שצריך להתנתק מהחברה הישראלית בגלל קלקוליה ורק אחר כך לחזור. הטעות היא האבחון של אופי החברה. כלומר, בימי מנשה מלך יהודה הקלקולים היו קלקולים שנבעו מן הרע ואחר כך קיבלו לבוש אידיאולוגי. ואילו בימינו, אמנם הדור נופל לרע, אבל מתוך גדלותו, ולכן אין להתנתק ממנו, אלא להתחבר אליו, ולראות את הגדלות שבקרבו, לחשוף את הגדלות ההיא, ומתוך כך יבוא התיקון. כלומר, האסטרטגיה צריכה להיות שונה. כלומר, יש נסיבות מקילות לעמדה החרדית, רק שהיא טועה ביחס לאבחון הדור. רגע, זה הסבר אחר.
לא,
זה הסבר אחר מה שאני אמרתי. אני לא נגד, רק שזה הסבר אחר. אוקיי. לא ברור דיו. לא ברור דיו. אף אחד לא יוצא מבית המדרש. רוב העם ששייך לאותה הידרדרות כלל לא מודע לעובדה שיש כאן בית מדרש. ורבע שבהם ניתן ללמוד משהו מאיר על איך לחיות נכון. לא, יש איזה טעות, כן, בכלל לא הבנתי. טוב, בקיצור, אתה אומר שזה לא נכון שהם יצאו לרע בגלל שהם לא מצאו בבית המדרש, זאת אומרת שבכלל לא יודעים שיש בית המדרש. כן, השאלה היא באיזה שלב. הרי נגיד היום סתם אדם חילוני רחוק מכל יהדות. הסבא שלו היה רחוק מכל יהדות? ונגיד שכן, סבא רבא שלו היה רחוק מכל יהדות. כלומר, בסופו של דבר, השאלה היא מאיפה זה התחיל. זה התחיל מחוסר סיפוק ממה שבית המדרש יכול היה להציע. אחר. טוב. מה?
שמגיעים, המעשים נובעים מתוך גדלות ועל עושים דברים רעים. אחר כשמתקים אותם מתורה. לא יודעת איך זה עובד. לגבי מנשה, זה התחיל מרע ואחר כך הפך לאידיאולוגיה.
נכון.
אידיאולוגיה שעושה רע ואחר כך הפך לטוב, לא...
לא, 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 אני מסביר. אני שוב חוזר, בקצרה. בימי מנשה, מלך יהודה, יצר הרע השתולל. ברור? עכשיו, כיוון שבני אדם לא אוהבים לעשות רק רע בלי הצדקה, אז המציאו גם אידיאולוגיות שהצדיקו את הרע הזה. זה מה שהיה בימי מנשה, מלך יהודה. בימי... התחייה הלאומית, כלומר בימינו, מדובר במשהו אחר. יש תביעות אידיאליסטיות גבוהות שאינן באות לידי סיפוק, הן מאוד שאלות מחשבתיות גדולות שהרבנים לא רוצים להתייחס אליהן, ואז מתוך כך יש ניסיון למצוא את המילוי של הצרכים האלה בחוץ, ומוצאים את זה או בצורה גרועה או לא מוצאים את זה, ואז נופלים לרע. לכן הפתרון איננו להילחם ברע או להתרחק מן הרע, אלא לתת תשובות. יפה. זה בדיוק מה שאומר הרב קוק במאמר הדור, שהמחלה של הדור היא בראש. כן, בבקשה אדוני.
אני יכול להבין את התגובה של ירמיהו, הוא אומר שהוא מתנתק. פה הרב, הוא אומר לעשות משהו אחר, הוא אומר ללכת ולינוק מהמושא הכללי.
כן.
זה לא מסוכן מדי?
אני לא מבין. אדם שרואה שאומתו רעה והוא רוצה לנהוג ערכים חיוביים, אז הוא לא יכול לנהוג את זה מאומתו, מה הבעיה? מה רע בזה?
הוא הולך לנהוג מהמוסר הכללי, אולי הוא יגלה שם דברים.
אז הוא ינהג מהמוסר הכללי, אז מה הוא ינהג? את המוסר שבכללי. ברור? הרי כשאתה בא, יש ביטוי שאמר הרמב״ם, שמע האמת ממי שאמרה. שים לב לדגש, האמת ממי שאמרה. הרי יש בנביא יחזקאל טענה על עם ישראל, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אז הגמרא מסבירה מה התכוון יחזקאל בטענה הזאת. הוא אמר, זה נכון, נכון, יש גם בתהילים, אבל גם ביחזקאל, נכון. אז הגמרא מסבירה שכוונת הנביא היא כפולה. כמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. אז נמצא שיש פה שתי טענות. הטענה רגילה, למה הלכתם ללמוד מהמקולקלים שבגויים? אבל יש טענה אחרת, מדוע לא למדתם מהמתוקנים שבגויים? יש מה ללמוד שם, יש גם טענה כזו, בסדר? עכשיו, מה? הרפורמים צדקו במשהו, תסביר לי במה. רגע. יש דברים, זה שהרפורמים רצו ללמוד מהמוסר הכללי והשפה וכו', זה לא מהות הרפורמה. כל הבעיה היא, כל הבעיה שעמדה בפני האורתודוקסים הייתה שהדברים האלה מולבשים על גבי הרפורמה. כלומר, באים להעצים את הרפורמה. למשל, אם אני אגיד לך, תשמע, לא צריך להתפלל. מדוע? כי בית הכנסת מלוכלך. אז זה שצריך ניקיון, זה דבר נכון. אבל זה לא קשור לזה שצריך להתפלל. עכשיו, אני יכול להגיד, אני יכול להגיב לזה. אני יכול להגיב בשני אופנים. או שאני אנקה בית הכנסת, או שאני אצא לקמפיין נגד הניקיון. ואני אגיד, ניקיון זה דבר רע. כי אני מזהה כשכל אלה שאומרים שצריך להיות נקי, גם אם נגד התפילה. אז אני אגיד, ניקיון זה לא חשוב. כן, בסדר, זה תגובת אפשריות, בסדר. טוב, אני לא אמרתי שהאורתודוקסיה צדקה לחלוטין, כן? יש דברים שיכלו לעשות אחרת. אני לא, קצת קשה לשפוט 150 שנה אחורה, אנחנו חכמים אחרי מעשה. השאלה היא אם הייתה ברירה בכלל בהונגריה. לא יודע, כן? טוב. אוצר התורה לישראל הוא בשעת הירידה מכוון לקחת ממנו חיים, ליתן לאומה בכללה מאת כל יחיד לאחיותה ולעוררה. ובעת תחייתה הוא נמזג בכללות האומה ומשפיע ממנה האור והחיים על כל היחידים. כלומר, כשהאומה נמצאת בירידה, אז המטרה היא של לומדי התורה לספוג לקרבם הרבה ערכים חשובים. כדי שבבוא הזמן הם יוכלו לתת. מגיע הזמן של התחייה הלאומית, אז הם צריכים לתת. הגיע הזמן. כן? כלומר, נמזג בכללות האומה, ומשפיע מנה האור והחיים על כל היחידים. זה קצת מקביל למה שהרב קוק עשה במישור הציבורי באותם הימים. הוא בנה תנועה, הוא הקים תנועה הרב קוק. קראו לתנועה הזאת בשם דגל ירושלים. זה היה כישלון טוטלי בתחום המעשי, אבל הרעיון היה רעיון יפה. הוא אמר ככה, הוא ראה שהרבה דתיים, רבנים חשובים וכו', אינם רוצים להצטרף לתנועה הציונית. מסיבות שונות, אפשר להבין, אלה, קשה להם בזה, קשה להם עם זה, המזנון לא מספיק טוב בהסתדרות הציונית, יש בעיות. מצד שני, ברור שהרבה מאותם רבנים שלא רצו להצטרף לתנועה הציונית, בוודאי יכלו לראות באופן, בסימפתיה, את מה שנבנה בארץ. לכן הרב קוק הציע להם להקים הסתדרות מקבילה להסתדרות הציונית, שהוא קרא לה דגל ירושלים, ומטרתה תהיה להשפיע נשמה בגוף הציוני, משהו כזה. כלומר, זה מימוש בתחום הציבורי של הרעיון שלו. כפי שאמרנו, נכשל טוטלית, אבל הרעיון נהפך. טוב, כן.
מה שאני הסברתי עכשיו,
אני רואה אותו כתוב כאן?
לגבי אוצר התורה לישראל
וגישת הירידה? כן, אני אסביר. התשובה היא, אוצר התורה לישראל, כלומר, מה זה אוצר התורה לישראל? איפה זה אוצר התורה לישראל? בבית המדרש, נכון? זה אוצר התורה, שמה נמצא אוצר התורה לישראל. הוא בשעת הירידה מכוון, כלומר הוא מכוון בשעת הירידה, כלומר כוונתו, מה הוא צריך לעשות בשעת ירידה?
מה אלה בבית המדרש צריכים לעשות בשביל
שיש ירידה? מה אוצר התורה הזה מכוון, כלומר בשביל מה הוא משמש? הוא משמש למה? לקחת ממנו חיים, מאוצר התורה הזה, ליתן לאומה בכללה. כן? כלומר, אתה לומד תורה, כדי שילך מה לתת לעם ישראל.
בשלב כלשהו,
לאחיותה ולעוררה. כן? כלומר, מכוח תורה שאתה תלמד, אז מכוח זה, עם ישראל גם מתעורר.
אז מה זה מכל יחיד?
לא, כי אין השפעה של התורה בכלל, אבל יש השפעה של התורה ביחיד. בזמן הגלות, אין ישות ציבורית שבתוכה התורה מהירה. אין לך מדינה. אז איפה נמצאת התורה? בחיי היחיד. אז כל יחיד, אז התורה זה עסק שלי, כמו שזה עסק שלך, זה עסק פרטי, בסדר? אז מה שהוא אומר, אוצר התורה לישראל, הוא מכוון, הוא בשעת הירידה, מכוון לקחת בינו חיים, ליתן לאומה בכלל למד כל יחיד, לחיותה ולעוררה, עד כאן ברור. ובעת חייתה, הוא נמזג בכללות האומה, הוא משפיע ממנה האור והחיים על כל היחידים. אפשר לומר, הדגמה ציורית של הדבר הזה, הרב מימון, שמברר ברכת שהחיינו בהקמת המדינה. כן? הוא היה מחותמי מגילת העצמאות, והוא בירר ברכת שהחיינו. וכולם שמו כיפות. כן? מעניין. כן? זה צולם. כן. אז זה הנקודה הזאת. הוא בא לאחת. אגב, זאת העמדה הקלאסית של תנועת המזרחי. אם זה הייתה, אנחנו באים להיות משפיעי הנשמה לגוף של הציונות. מצד האמת, הם הרבה פעמים הפכו להיות לא מפיחי הנשמה, אלא קובעי המזוזות בבניינים של ההסתדרות הציונית. כן? כלומר, יש גם איזה מרכיב דתי, שם ההשלמה. כבוד הרב מוזמן לקבוע את המזוזה, משהו כזה. זה אומנם דל, אבל זה משמש בבוא הזמן להתרחבות. הבעיה יש כאלה שברגע שמגיע הזמן של ההתרחבות, אומרים לא, מספיק לנו לשים את המזוזה.
וזה הבעיה.
איך אומרים? וזה הבעיה שלנו. כן. כמו שאומר בחור בשיעור א' בישיבה, אתה יודע מה הבעיה שלנו? שכל בחור בשיעור א' חושב שהוא יודע מה הבעיה שלנו. כן. וזה הבעיה שלנו. כן. למה אינטרסה בין יחידים ליחידים?
היחיד בגלות,
איך
שהוא
עובד, עושה
התורה שלו,
ואחרי זה ממה התחייה,
דרך
האומה,
כי הוא משפיע על היחידים
האחרים. כן, נכון, כן, ודאי, כי ברגע שהיחידים מתמזגים בתורתם עם התהליך הכללי, אז האומה חוזרת להיות ישות שאפשר לספוג ממנה הקדושה.
למה זה משפיע על היחידים?
לא, זה לכן, אני חוזר, ברגע שהיחידים ממזגים את תורתם עם הכלל, אז הם מטיבים עם הכלל, ואז הכלל חוזר להיות קדוש, חוזר להיות ערכי, ואז אפשר ליחיד לספוג משם קדושה. יחיד משפיע על הכלל, הכלל משפיע על היחיד. מובן? אם אני אמלא קונטיינר של מים במים, אז אחר כך כל היחידים יוכלו לשתות. אז זה מה שהוא אומר, הלאומיות כשהיא רעננה. אני שוב חוזר למשפט הראשון. הלאומיות כשהיא רעננה תוכל להסביע מיטה על החיים הרוחנים שבה גם את היחיד. זה קראנו, לא? אז עכשיו הרב מדבר, מה קורה כשזה לא ככה? אז צריך לרפא, זה כמו חולה שצריך לרפא. אז מה עושים? נותנים לו זריקות. זריקות של מה? של חיים. אחר כך החולה נהיה חזק, ואז הוא נותן חיים לאחרים. בסדר? הלאה. כשבאים להסתפק בדבקות הלאומיות בעת הירידה ושוכחים את אוצר החיים, לא תוכל אז האומה לפרנס מרוחה את החיים הרוחניים, ומהדבקים רק ברעיון הכללי בלא חדירה לאור החיים של הקודש שבה, תישאר רק רשימת חיים. כלומר, אם יש מה שנקרא פטריוטיות, גאווה לאומית, בזמן שהאומה בירידה, אז אפשר לספוג רק איזה רושם כללי, משהו לא לגמרי מבורר. אבל הדבר הלא מבורר הזה יכול לשמש בבוא הזמן לעילוי, עד שיתעלו למכור חייה ומשם ישובו לאחיותה. טוב, דברים דרך הכל די פשוטים.
מה בעצם?
איך
אני לא בעשה את זה? שכל אותם אלה שבאו בעלייה השנייה, השלישית, בבית לארץ,
הוא לא מדבר על רגש דתי. המילה דתי פה לא הופיעה בכלל.
כן, אבל אני מדבר מהבחינה הזאת שיש
להם איזושהי תחייה לאומית. יש תחייה לאומית ללא נשמה. אומר הרב, מה זה, ללא נשמה? ודאי שיש פה נשמה. רק שכיוון שהנשמה איננה גלויה, חלק מן האשמים אגב הם הדתיים לפי זה, אז מכיוון שאין שם נשמה באופן גלוי, אז יש גם צדדים מקולקלים בלאומיות הזאת. לכן הדבקים בה אינם מצליחים לספוג משם את כל ערכי המוסר שלהם. הדבקים בה באותה לאומיות, אז אינם מצליחים לספוג משם את כל העולם הערכים הנדרש לאדם, אבל נשאר איזשהו רושם דק מן הדק שיש לו משמעות. כן. מדוע חלק מהאשמים הם הדתיים? כפי שמבואר בספר אורות התשובה, פרק ד', פסקה י', נכון? שההתרשלות גרמה שהצורך לתת ערך כללי למעשים פרטיים הגיע, ואילו אלה שהיו מופקדים לעשות את זה לא עשו. אז קרה מה שקרה, נכון? יעיין הכבודו, אורות התשובה, ד' י'. כן, כן, בבקשה.
להציע עוד
הצע, מה אתה רוצה להציע?
עוד הצע, מנקודה הזאת, הרעיון שאולי מדוע גם הלטים אשמים את זה?
לא. כן, מה?
מה זה בין אוצר החיים לאוצר התורה? זאת אומרת, מה זה שתי המושגים האלה? אוצר החיים
לאוצר התורה? מה ההבדל בין אוצר החיים לאוצר התורה? אוצר התורה זה התורה הגלויה, הנלמדת. אוצר החיים זה התורה הבלתי ניתנת להבאה, שהיא שורש הנבואה. כלומר, יש באומה אוצר חיים גדול מאוד, שבכוחו יש גם תורה שמתגלה. לא, לא, התורה, אתה לומד תורה, נכון? מה זה? זה דבר קטן מה שאתה לומד. לעומת אוצר החיים שמשם נשאבת התורה הזאת. רק שאוצר החיים, אתה לא יכול לבטא אותו, אבל הוא מצוי באומה. בסדר? זה מה שנקרא במדרש, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. כלומר, התורה שאנחנו לומדים, זה נובלת. כלומר, איזה מין התפשטות, איזה משהו שנמשך מחוכמה של מעלה. בסדר? אז יש אנשים שבאופן אינטואיטיבי מרגישים קשר אל אוצר החיים, וזה לא עובר דרך התורה. ולכן יש התעוררות לאומית, כלומר זה ההבחנה של הרב. ההתעוררות הלאומית היא באה בגלל שאוצר החיים התחיל להעיר, ובני אדם נמשכים על זה, ואינם מזהים דרך בית המדרש אפשרות להתקשר לזה, אז הם נדבקים באופן אחר. כן. לפי זה אינך יכול להסביר לאף אחד על מה אתה מדבר בעצם. מדוע? כלומר, שום דבר באמת אי אפשר לבטא עד הסוף. יותר מזה, השאלה אם אתה יכול להסביר לעצמך את מה שאתה חושב. זה לא כל כך פשוט. כי המחשבות שלך הם ניסוח במילים או ברעיונות של אוצר פוטנציאלי של אסוציאציות. נכון? כלומר, מתוך האוקיינוס של המחשבות הגולמיות שבתוכך, עולות מחשבות מבוררות. אבל המחשבות המבוררות הן רק איזה מין יצירה משנית לעומת המקור, נכון? אז אפילו לעצמך אתה לא יכול להסביר. את הרב מסביר בירש מילין שיש ארבע מדרגות של היגיון. ההיגיון החתום, ההיגיון המחשבי, ההיגיון המילולי וההיגיון הנשמע. כלומר, כשאתה מדבר איתי, אני מבין עשירית ממה שאתה אמרת. ומה שאתה אמרת זה עשירית ממה שאתה חושב. ומה שאתה חושב זה עשירית מן ההיגיון החתום שבך. כך שבעצם אני הבנתי אלפית מן המקור. בסדר? טוב. ובכל זאת יש תקשורת טובה, עד שיש בגים. טוב, אנחנו בזאת עוברים אל פרק מם גימל, בעמוד פדל. אני רואה שבימים האלה יש שאלות כאלה תצוצנה מספר פעמים. האם הרב יכול להתייחס לסוגיית הנאו-רפורמיות? הוא מתכוון רפורמיות, כן? כן, הוא מתכוון לסוגיה שמסעירה את הציבור הדתי-לאומי בזמן האחרון, בגלל ויכוח בין הרב יהושע שפירא לרב שרלו, כן? הרב יובל שרלו, איך להבין את המגמות החדשות בתחום ההלכה והפמיניזם וכדומה, האם יש בזה נאו-רפורמה או לא, או שזה צורך הדור, או יש פה, האם יש פה נאו-פונדמנטליזם מהצד השני? ואני אומר שכל אלה אינם אלא שערה בכוס מים. בשביל מה לדבר על זה? בעזרת השם, עוד חודשיים, כולם יתנשקו ויהיה בסדר. טוב. מה?
בעצם...
בוא נגיד את זה אחרת. אני מסרב להיכנס לוויכוח. ואני אגיד לכם למה. אני שמתי לב שרוב הפעמים שיש ויכוח ציבורי, אני שואל את עצמי מה אני חושב, ואני רואה שאני חושב לא כמו אלה ולא כמו אלה. אז אני אומר לעצמי, רגע, אם אני אסביר מה אני חושב... לא, אוטומטית אני אזוהה על ידי כל אחד מהצדדים כשייך לצד השני. ואז אני הותקף על ידי אלה ועל ידי אלה, ובסוף מה שאני חושב לא ישפיע. אז חבל.
אנחנו צריכים לדעת שיעשו...
מה?
שיעשו שלום שיכול להזמין אותך.
בדיוק, כן. מה אתה אומר?
זה לא בעצם, אם אתה יודע משהו, אתה לא יכול להסביר אותו, אז אתה לא הבנת אותו על העומק?
על מה אתה מדבר? על
מה שדיברת איתו, על החטא
השאלה. לא, זה לא קשור.
אתה יכול להבין משהו ולא לדעת להסביר אותו?
יש לפעמים שאני יכול להבין משהו ולא יכול להסביר אותו, כן, בהחלט. יש דבר כזה, זה הגמרא אומרת ששתיק רב, רב שתק, מה זה רב שתק? מסבירים המפרשים, זה לא שהוא חזר בו, שהוא קיבל לדעת המתנגד לו, אלא הוא ידע שהוא צודק, רק לא היו לו מילים לומר את זה. אם אתה רוצה לדעת מה אני חושב, פשוט תפתיר כדי השתקד. אני אמשיך ללמד תורה, ואתה תדע מה אני חושב. אבל ברגע שאתה נכנס לוויכוח פומבי, אז יש תיוג, והתיוג מונע ממך לדעת מה אני חושב באמת. בסדר? כלומר, זה הרבה יותר נוח, העצלות המחשבתית זקוקה להדבקות. להגיד, זה ככה, זה ככה. כן? האם תלמידים צריכים להיכנס לוויכוח הזה? אם אתה רוצה להיכנס לוויכוח הזה, בבקשה, תיכנס. אני אגיד לך לא. לתיוג. כלומר, הוא רפורמי, הוא קיצוני, הוא ימני, הוא הומניסט. נכון, אתה לא בודק בעצם מה הוא אומר. זה אכן האמת זקוקה להסרת התגיות. ברגע שאתה תסיר את התגיות, יש סיכוי שתגיע לאמת. טוב, אני ועכשיו ממשיך בפרק מ"ג. ואפילו הסירוב הזה שלי להיכנס לעניין, תדעו לכם שעוד ישודר בוויינט. אני כבר צופה את זה. עכשיו, אנחנו עכשיו עוברים לפרק מ"ג. פרק מ"ג הוא אחד הפרקים החשובים בספר אורות, והוא, כמו כל הפרקים החשובים, זכה לאי-הבנה מצערת. אז כדי שאנחנו נבין אותו נכון, בלי בלגן, צריך להקדים מושגים מסוימים שמפורסמים, אבל טוב לחזור עליהם. המושגים נפש, רוח ונשמה. שמעתם עליהם? בתוך הזהות האנושית יש שלושה מישורים. האחד נפש, למעלה ממנו רוח, למעלה מן הרוח נשמה, נרן. נפש, רוח, נשמה. הנפש היא מאוחדת עם הטבע, ואפילו עם החומר. איך אומר הזוהר? נפשה וגופה חד הוא. איך אומר הזוהר? לא שזה אותו הדבר, אבל לא, הזוהר לא אומר, נפשה היא הוא גופה. אבל חד הוא. זה בעצם מאוחד. זה ההוויה הפסיכו-פיזיו-ביולוגית שלי. זה נקרא נפש. זה מתבטא בהרבה דברים. זה נגיד החלק שבי שאומר אני. זה נקרא נפש. מה? מה אתה לא מבין את ההגדרה הזאת? המילה אני ידועה לך? אתה משתמש במילה הזאת לפעמים? כן, יפה. אז אתה יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר אני? פחות או יותר.
לתייג איזשהו...
לא משנה, בסדר. אז מה שאתה קורא לו אני, זה הנפש. מסובך?
זה הרצון לאכול, הרצון לשתות.
אני לא יודע, אם אתה חושב שאתה רק רצון לאכול ולשתות, אז זה הנפש.
דבר שלנו, אז
זה לא תקפור. בסדר. עכשיו, הנשמה, לעומת זה, זה החלק העילאי שבי, העליון, כן? הזהות העצמית שלי. זה מה שאני באמת. הרוח.
ואת זה אני יכול לזהות?
האם את זה אתה יכול לזהות? כמעט ולא. כלומר, זה, אנחנו מודרכים על ידי זה. זה מאיר את נתיבותינו, אבל רוב בני האדם המוחלט אינו חי במדרגה הזאת. כלומר, משה רבנו יכול היה, כשהוא היה אומר אני, הוא התכוון לנשמה. אבל אתה ואני, אתה יודע, אני לא יודע, לגבי אחד, לגבי אני, זה לא כך. בסדר? עכשיו, הרוח, זה כאשר האדם, נגיד, חש חוסר יציבות. אני בינתיים נותן הגדרות לא מדויקות. אני נותן הגדרות קיומיות. כן? יש בה הרוח, זה מה שקורה. אומרים על אדם שהוא איש רוח. מה זה איש רוח? יש משהו אצלו שמתעלה מעל הסדרה הרגילה של הטבע. יש לו עניין בדברים מופשטים יותר. והוא איננו מרגיש יציבות ויישוב, יישוב הדעת, בזה שהוא מתעסק רק בענייני הנפש. הוא... יש משהו בקרבו שמתעורר למדרגות יותר עליונות. קוראים לזה רוח. בסדר? נפש, רוח. מה? כן, נפש, רוח, נשמה. אז אם כן, יש אנשים שמומחים לנפש. יש אנשים שמומחים לרוח. יש אנשים מיוחדים מאוד שמומחים לנשמה. כשיש בנשמה, אולי צריך פה להוסיף עוד נקודה, הנשמה היא חיבור, כלומר היא יכולה היא השורש המחבר בין הנפש לרוח. לכן אומר הכתוב, נר השם נשמת אדם. אז בעלי הפשט מפסקים את זה כך, נר השם נשמת אדם. מהו הנר של הקדוש ברוך הוא? נשמת האדם. אבל המקובלים אומרים ככה, נר זה נפש רוח, השם נשמת אדם. כן? השם משפיע לאדם את הנשמה שמחברת בין נפש לרוח. טוב, אחרי כל זה, אנחנו יכולים להבין על מה הרב מדבר בפסקה. הנפש של פושעי ישראל, שבעקבתה דמשיכה, אותם, לא סתם פושעי ישראל, אותם פושעים שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה. כלומר, מדובר על פושעים מיוחדים כאלה. שאוהבים את עם ישראל, אוהבים את ארץ ישראל, פועלים למען תיקון הכלל, הנפש הזאת היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, קוראים לזה דתיים, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. כלומר, חרדים, אנטי-ציונים, אז בנפש אותם אלה מתוקנים יותר. מדוע? יש להם הרגשה טבעית בריאה המחוברת לענייני העולם הזה. אבל מה? הם, למה הם נקראים פושעים? כי הם עוברים עבירות. לעבור עבירה זה פשע, לא? נכון? טוב. מה? מהצד החוקי היבש. או נאמר, מצד החוק היבש, שזה נראה לי יותר מתאים. טוב. אבל... כן. יש בזה משהו, כן, יותר בריא, כן. למשל, יש אדם שענייני העולם הזה מפחידים אותו. הוא זקוק להגנות. אז יש לו בעיה בנפש, נכון? אבל, הרוח, עכשיו זה הנקודה, המדרגה השנייה, הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלן. כלומר, נכון, הוא לא כל כך מחובר לבניין הארץ וכו', אבל איזה רוח יש אצלו. בומבה של רוח. בונבוניירה.
זאת אותה קבוצה של מאמוני ישראל וירא השם.
כן, 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 הוא תמיד, כן.
אבל לשמור מצוות זה טבעי
לאדם? האם לשמור מצוות זה טבעי לאדם? לא. אם זה הטבעי, אז כולם בבוקר היו מזנקים מהמיטה כדי להניח תפילין. ואני יודע, לא מעצמי כמובן, אלא מחבר שלי שסיפר לי, שיש לו קשיים לקום בבוקר לתפילה. שהוא דווקא אוהב את המזרון יותר. אבל, טוב, זה החבר שלי, לא אני. טוב. אז אומר, אבל הרוח, אני חוזר פה לבידור. הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם כמו מה שהן, אצל אלה, שעכשיו תראו, יש פה תיאור מעניין של החברה החילונית, שרוח עיוועים אשר בתוכם מעקר את ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות, כלומר, הם מגיעים גם לאפיקורסות, ובמעשים המתמאים את הגוף, יש שחיתויות בגוף, ומונעים את אור הרוח מלהתקן. וממילא, סובלת גם הנפש גם הם. כלומר, הרב אומר, מכיוון שהחברה החילונית, מפני שאיננה מתוקנת בענייני הרוח, אז היא לא רק שהיא בונה את הארץ, היא גם מתמת את עצמה. בסופו של דבר, גם כוח הנפש יסבול מזה. כלומר, גם האידיאלים של אותה חברה, ייפלו. ייפלו. עכשיו, מה? זאת אומרת, אם, הוא אומר דבר פשוט, אם יש לי נפש מתוקנת, אבל אין לי רוח, בסופו של דבר, זה יקלקל גם את הנפש. אם יש לי רוח מתוקנת ואין לי נפש, זה יקלקל גם את הרוח. זה פשוט.
בשלב מסוים שהנפש
של אותם... כלומר, אלה התקלקלו ואלה התקלקלו. כי ברגע שאתה חסר, אז יש הפגמים מתחילים להתרבות. היעדר נפש, היעדר תיקון בנפש, זה פוגע ברוח. היעדר תיקון ברוח, זה פוגע בנפש. דבר פשוט. לא להסתבך. טוב. מה? יכול להיות גם, בסדר. יש סיבות מדוע אדם אחד החליט להידבק יותר ברוח ואחרת בנפש. כל מיני נסיבות. אחת מהנסיבות יכולה להיות גם שורש הנשמה שלו. בסדר, אוקיי. עכשיו, מה עושים? איך מתקנים את המצב הזה? צריך בשביל זה סוג שלישי של אנשים. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות. כמו כאן הרב אומר, צריך קודם כל, בשביל שהתיקון יעשה, צריך שיתגלו יותר ויותר סתרי תורה. מדוע סתרי תורה? משום שסתרי תורה הם מלמדים את האחדות. אחדות. כלומר, זה תפקידה של תורת הקבלה, לגלות איך דברים שהם נפרדים בעולם הזה, הם מאוחדים בעולם העליון. זאת המשמעות של המילה סוד. סוד, מלשון, חיבור. כן? להסתודד, זה להיות ביחד. כן? בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. כן? סודם, קהלם, מקבילה. אם כן, יש בה, או כמו שספר הזוהר בעצמו אומר, שתורת הנגלה היא מלמדת את עץ הדת טוב ורע, הסוגיה מה הטוב, מה הרע, ואילו תורת הסוד מלמדת את עץ החיים, איך שהכל חי. זאת אומרת שאתה רואה את המקום לזה ומקום לזה. לכן אומר הרב, התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים. אבל מה, תלמד קבלה בציבור? לא, זה לא יעזור. למה? כי אם אתה מלמד את הקבלה כמות שהיא, אז הציבור לא יבין על מה אתה מדבר, ואז הוא יהפוך את זה למין מיסטיקה זולה, שאיזה אופנה של מדונה וכדומה. אז על מה כן מדבר? בכל צורותיה הראויות להיגלות. כן, הרב כאן הוסיף בארבע מילים האלה איזושהי הסתייגות. צריך לדעת איך לקחת את התכנים הסודיים האלה, להעביר אותם באופן הראוי להתגלות. מי עושה את זה? הרב קוק. זה מה זה? בשביל זה הוא כתב את משנתו, והוא כותב בעצמו אל הרב חרלאפ, באיגרת שיניים ת', שהוא מתייסר ייסורים גדולים, כשהוא כותב את אורות התשובה, כדי לדעת עד כמה להנמיך רזי עליון, ולמסור אותם, ועד איפה לא. כלומר, זה עבודה מדויקת, קשה מאוד, אם לגלות או לא לגלות. איך אומר הזוהר? אוי לי היא אימה, אוי לי היא לא אימה. כלומר, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. כן? אגב, כשהרב קוק היה חולה בסוף ימיו, בחודשים האחרונים של חייו, אז הוא אמר שהוא נענש על זה שהוא גילה יותר מדי. כן? טוב, אז אני חוזר אפילו למשפט. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורות הראויות להיגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. זה ביטוי מוזר קצת, אבל על כל פנים מה שאומר הרב, הם צריכים לספוג מן הציונות החילונית את הבריאות הלאומית שלה, ביחס ענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה אנושית. כלומר, מה זה התקוות הרוחניות המושגות בהכרה והרגשה אנושית? מושכה תרבות של חול. והרוח של הפושעים האלה, מסכנים, אין להם רוח, תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם, שומרי תורה וגדולי אמונה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. כן?
אני יכול גם לסיק מסקנה המסב השני, שאם יש היום תופעה של ריבוי גילוי רזים, זה אומר שהמשיח בסביבה?
לא. והצדיקים העליונים מראי דנשמטה. עכשיו זה הסוג הזה. לא מדובר על דתיים סתם, אלא מדובר על צדיקים גדולים מראי דנשמטה, בעלי נשמה. כלומר שהם אחוזים בנקודה של האחדות הזאת. הם יהיו הצינורות המאחדים.
זה לא בעצם ציבור דתי, כציבור, לא כפרטי.
פה הרב לא מדבר על ציבור, כן? הוא מדבר על... יכול להיות, כן, אבל פה אתה רואה שמראי דנשמטה לא יכולים להיות ציבור, הם תמיד יחידים.
אז איפה נופלים בעצם הציבור הזה שרוצה בעצם?
יכול להיות שיש, מה שקרה, ציבור דתי-לאומי רוצה להידבק בבעלי נשמה, יכול להיות, כן? אז זה גם משפיע בסופו של דבר. שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל. כן, כלומר, הרוח מיוחס לימין והנפש לשמאל, ואז יוצא שתהיה התאחדות, ותהיה שמחה גדולה מאוד. כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירנן. כן, כלומר, הכהן, החסיד, זה מצד ימין, צדק ורינה זה מצד שמאל, במונחים של הקבלה. וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו. שהקים עולה של תשובה בעבור דוד עבדך, אל תשא פני משיחך. אם כן, יש פה תוכנית פעולה של הרב קוק. אם ישר יש פה שתי שאלות. בוקר טוב הרב, אבל אני, אם אני לא טועה, כל אחד מתחיל את החיים שלו כאשר הנפש והרוח לא שלם. אז איך בכל זאת יש אפשרות להשלמה של נפש ורוח תודה? בסדר, מתחילים באופן לא שלם, אבל מתחברים. אתה יכול להזדמן לציבור של בעלי נפש או לציבור של בעלי רוח. השואל קורא לעצמו וואי מת. תורת השמאל האמיתית שאינה קיימת עוד בעולם דוגלת באי-תיוג, לעניות דעתי עניין משמעותי ביותר, אין סתירה בין זה לבין התייצבות לימין השם, אין צורך להגדיר את הזהות שלי על ידי שלילת זהות אחרת. טוב, תרים כדור בנות. טוב, ובכן, עד כאן להיום, שלום.